שלום וברכה. נתבקשתי לדון איתכם בשאלות באמונה של בני נוער. אמור, זה עד ארבע, נכון? עד ארבע, עד מתי? עד ארבע, בסדר. כולל שאלות. טוב, יש שאלות באמונה של בני נוער, שהן השאלות של כולם. זאת אומרת, אפילו הכותרת היא קצת מוזרה בעיניי, כי סך הכל, השאלות הן השאלות של כולם. אני זוכר ש... אני זוכר שלפני מספר שנים... לא שומעים? הלו? הלו? לא שומעים. הוא אומר שלא שומעים. עכשיו זה בסדר? מה? ככה זה בסדר? אהלן צדיק. הוא אומר שזה לא עובד שם. הוא שמע, אמר שלא שומעים. לא שומעים.
יש מקום מקדימה. אבל זה מתחבר לדש.
אני לא יודע.
זה שייך לאבידן. זה בשביל הדברה.
מה שתגיד אני עושה. עכשיו, בסדר? עכשיו? שלום וברכה, אנחנו דנים היום בשאלות באמונה של בני נוער. כשמצד האמת, השאלות שיש לבני נוער באמונה הן השאלות של כולם. כלומר, מה זה משנה באיזה גיל הוא השואל? אלא שבני נוער רגילים לשאול, והמבוגרים החליטו לא לשאול. זוכר שפעם אחת אמא אחת לפני מספר שנים אמרה לי, הבן שלי מדטלש. שאלתי מדוע. היא אמרה בגלל שיש לו שאלות. שאלתי, האם השאלות שהוא שואל הן שאלות טובות? אמרה כן, שאלות טובות. האם בעצמך שאלת את עצמך את השאלות האלה פעם? כן, אני בעצמי, ככה היא מודה, אני שאלתי את עצמי את השאלות האלה פעם. ומה ענית לעצמך? לא עניתי, השלמתי. אז אמרתי, אם כך, הבן שלך יותר טוב ממך. הוא לפחות שואל. את החלטת לא לשאול. אז מה אתה מציע? אמרתי, כדאי לך, אולי, שתקיימי שיחה עם הבן שלך, שבו תספרי לו על השאלות שלך באמונה. ואז הוא ירגיש שיש על מה לדבר. כי כל זמן שאת לא מספרת לו, לא משתפת אותו בשאלות שלך, אז הוא חש שאין לגיטימציה למה שמתרחש בקרבו פנימה. הוא חושב שהוא פושע, הוא חושב שהוא לא בסדר. ושמצד האמת, השאלות האלה הן השאלות של כולם, וראוי לשאול אותן. כמו כן גם, התקשר אליי פעם רב של יישוב, אמר לי, הילדים אצלנו מורידים את הכיפה, בגלל שיש להם שאלות. אמרתי, האם ההורים שואלים את השאלות? אמר לי, לא. אמרתי לו, אם כך, הילדים יותר טובים מן ההורים, הם לפחות שואלים שאלות. הם באים בתביעות גדולות. בכלל, הגענו לדור שבו השאלות הן חשובות. השאלות אינן מטרד, השאלות הן מה שצריך לשאול. ואני אסביר את עצמי. יש ספר בשם מכתב מאליהו, שכתבו הרב אליהו דסלר, כולם מכירים. כשההתעוררות שלו לכתוב את הספר הייתה במלחמת העולם השנייה, כאשר הוא ישב באנגליה, רחוק ממשפחתו שהייתה בקצה העולם, ובאו תלמידים שלמדו אצלו גמרא, אבל גם למדו פילוסופיה באוניברסיטאות באנגליה, באו עם שאלות והתחילו לשאול אותו. ומפני השאלות שהם שאלו, הוא היה צריך גם למצוא תשובות. וכך נאמר בהקדמה של ספר מכתב מאליהו, שרבי אליהו דסלר אמר, הלוואי ומעולם לא היינו נשאלים השאלות האלה. אבל מה אפשר לעשות? השאלות האלה הופיעו, חייבים להתייחס, אין ברירה. אז אני כתבתי את הספר הזה. אבל היה יותר טוב בלי השאלות. זאת עמדה שבהחלט תואמת את מצבה של היהדות בגולה, שהיא עסוקה בשימור עצמי. לעומת זה, אומר הרב קוק, ובזה הוא צודק, כרגיל, שהשאלות הן לכתחילה. זאת אומרת, חלק מההתעוררות, ההתגדלות של הדור, זה אדרבה, להציף את השאלות על פני השטח, כי השאלות הן בונות את עולמנו. עכשיו, השאלות מופיעות הרבה פעמים בצורה מחוצפת, כראוי גם לבני נוער, בני הנאורים, הם יודעים להרגיז. זה חלק מעבודתם. אבל, אולי נזכיר בקצרה, זה חלק מהתופעה המכונה חוצפה דעקבית המשיכה, ומצאנו אצל חז"ל שיש בין החיות חיה חצופה. החיה החצופה היא הכלב. הכלב הוא חצוף, נכון? הני כלבין דחציפין. כן? והכלבים עזי מצח. לא ידעו שובעה. בספר פרק שירה יש דיון מהי השירה של הכלבים. כן? יש שירת השור, יש שירת הנשר, ושירת הסוס, ושירת מה שאתם רוצים. יש גם שירת הכלבים. כן? שירת השור, זוכרים? השירה לשם, כי גרור, גרור. זה השירה של השור. אבל יש השירה של הכלבים, והיא בו, נשתחווה ונכרע לברכה לפני השם עושה. עכשיו, זה אומר את הכל. כלומר, הכלב אומר בו, וזה נשמע חצוף. מה, אני נזר הבריאה עובר לידי כלב שלא שווה כלום, והוא נובח עליי, מי הוא בכלל? אלא מה? החוצפה הזאת היא ביטוי נסתר, סמוי, לרצון לקבלת עול מלכות שמיים שלמה. בו, נשתחווה ונכרע לברכה לפני השם עושה. אבל, אל תמכור לי לוקשים, אני רוצה משהו רציני, מבוסס, ולכן אני שואל את השאלות. בכלל, מצאנו שכל התורה כולה לא ניתנה אלא למי שיודע לשאול. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. חכם רשע תם ושאינו יודע לשאול. חכם רשע ותם, שלושתם שואלים שאלות. חכם מה הוא אומר? מה העדות? רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת? התם אומר מה זאת? כולם שואלים שאלות. מה עם הרביעי? שאינו יודע לשאול. שאינו יודע לשאול, לכאורה הוא החניך האידיאלי של החינוך הדתי. הוא לא שואל שאלות, הוא בסדר גמור, אנחנו נגיד לו מה שיש לנו להגיד לו. וזהו. לעומת זה, מחבר האגדה, בעל המגיד, רואה בזה בעיה. את פתח לו. כלומר, אם הוא לא יודע לשאול, אז אל תיתן לו תשובה, תלמד אותו לשאול. אתה צריך לדאוג לזה שהוא ידע לשאול, כי אין תשובה שיכולה לבוא אם לא מתוך שאלה. אם כן, חשוב מאוד, הייתי אומר שזאת הנקודה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות בה, והיא הלגיטימציה של השאלה. כלומר, בני נוער הם מלאי שאלות, זאת המשמעות של המילה נער, זה מי שמתעורר לעולם, הוא חדש בעולם והוא ער לעולם שבו הוא נמצא, ולכן יש לו שאלות. והדבר החמור ביותר זה שתגיד לו, תשמע מה אתה שואל שאלות, או אתה תבין מאוחר יותר. מה אתה שואל שאלות, איזו תשובה לא נכונה בכלל. זה, תבין מאוחר יותר, זה נכון, אבל זה מרגיז. כלומר, אחת הבעיות שיש לנו עם בני נוער, ובזה יש כן הבדל בין בני נוער לבין המבוגרים, זה שבני נוער רואים את העולם בשחור לבן. הם אינם יודעים לקבל תשובה מורכבת. מסר מורכב נראה בעיני הנער שקר. זה בערך כמו ילד שאומר למומחה לפיזיקה גרעינית, פרס נובל לפיזיקה גרעינית. אומר לו, תגיד, אתה יודע מה זה אלקטרון? אז הפיזיקאי מתחיל להסביר לו שצריך ללמוד בשביל זה אלגברה, וצריך ללמוד בשביל זה קצת אינטגרלים וזה, אז נוכל להסביר לך מה זה שדה והכל, אז נוכל להסביר לך מה זה אלקטרון. זאת אומרת, המורה אמרה שאלקטרון זה כדור קטן שמסתובב מסביב לגרעין של האטום, ואתה לא יודע. כלומר, זה בערך... כלומר, הנער חושב שהוא יודע. זאת בעיה, והמבוגר יש לו קושי עם הדבר הזה, גם כשיש לו איזו תשובה מאוד מורכבת לומר. תכלס, יש לך מה להגיד. ולכן צריך גם להיעזר בסבלנות הזאת, לומר, לדעת לפעמים להגיד, נכון, אתה תבין מאוחר יותר, אבל לא מפני שאני מתחמק, אלא בגלל שמה שיש לי לומר לך דורש מספר הבנות. בסדר? מספר מישורים של הבנה, ואת זה הוא יכול לקבל ברגע שיש... כבוד לשאלה, לגיטימציה לשאלה. מתוך כך, אנחנו מגיעים כאן לעיקרון שני, שהוא נגזר מן העיקרון הראשון. הלגיטימציה לשאלה צריכה להיות מלווה בהקשבה לשאלה. כלומר, בא בן נוער ואומר, יש לי שאלה. אתה מאוד מבסוט. למשל, הוא שואל אותך, תגיד, הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ואז אתה מאוד מרוצה, למה? כי אתה קראת דרך השם לרמח"ל, ושמעת מטבע הטוב לאיתי, וכדי נעמדי כיסופה, וכל מיני דברים כאלה, אתה מפוצץ מרמח"ל. סוף סוף מישהו שאל אותי, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ואתה מתחיל להסביר לו וכו' וכו'. פספסת את הכל, כי זאת בעצם לא השאלה שלו. לפעמים, יש השאלה הרבה הרבה יותר עמוקה, או מאוד מאוד שונה ממה שצף על פני השטח. למשל, אותו בחור ששואל, הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? זה דרך אחרת לומר, יש לי חברה. אבל יש לך לבוא לרב ולהגיד כך, נכון? אז בסדר, אז יש לי חברה, זה אסור, זה אסור, כי זה מצווה, כי זה בתורה, מצווה, אני נתן את התורה, הקדוש ברוך הוא, בעצם הוא ברא את העולם, זאת אומרת, הוא ברא את העולם, אם הוא לא היה בורא את העולם, אז הוא לא היה צריך לדרוש ממני כל מיני דרישות. הרב, למה אתה צריך לברא את העולם? אז זה צריך, אם כן, הרבה מאוד הקשבה. לכן, בדרך כלל, כששואלים אותי, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני בדרך כלל עונה, מה אכפת לך? וזה, לא, זה מאוד חשוב, כי אז אתה מבין מה הוא באמת שואל. לא שאין מה לדבר, הרי הספרות הרבנית ותורת הקבלה וכולי, זה מלא מהתעסקות בשאלה הזאת. אם בכלל יש תשובה, זו שאלה אחרת, אבל התעסקות בשאלה הזאת, רבותינו התעסקו בזה הרבה. השאלה היא, למה אתה שואל? ואז, אם אנחנו נדע למה אתה שואל, אני גם מודע, אדע גם מה לענות לך. אם יש לי מה לענות. ולכן צריך לא להיות נבהל להשיב. לפעמים זה אפילו יכול להיות להרגיז, אבל לשאול מדוע אתה שואל ומה אתה שואל בעצם וכולי וכולי וכולי, ואז אתה בעצם יכול לחדור אל השאלה האמיתית. חשוב מאוד שכאשר אתה עונה צריך שאתה תענה מה שאתה חושב, ולא להגיד, שאלה מצוינת, בוא אני אקרא לך. כן? אתה לא ספר, אתה בן אדם. אתה צריך לענות מה שאתה הפנמת, אולי מן הספר, אבל מה שאותך משכנע. כלומר, אותה תשובה שאתה נותן לעצמך, היא התשובה שאתה נותן לשני. ויש משפט נפלא שמותר להגיד אותו, אפילו רצוי לפעמים להגיד אותו, אני לא יודע. זה מצוין. להגיד, אני לא יודע, זה פותח שערים. כי אתה אומר, אני לא יודע, בוא נפתח ביחד את הסוגיה, נלמד ביחד, נשאל מישהו אחר, אולי יש מישהו אחר שיש לו תשובה. ומה אתה אומר, מה התשובה שלך, ואחד אומר. בסדר? אגב, מותר גם שהחניך לא יקבל את דבריך. יכול. מה אפשר לעשות? כן. מתוך, כן.
שואל, למה הקדוש ברוך
הוא ברא את העולם?
אוקיי, מה אתה רוצה לשאול? מה, לא, אתה
מבין
מה אמרתי?
שאלתי,
למה הקדוש ברוך הוא לא
מאמין
בזה?
אז אתה תשאל אותו, למה זה חשוב לדעת את זה? ואתה תסביר לו, לפני שהוא יתעצבן, תגיד לו, זה שאני שואל אותך, מדוע זה חשוב לך, זה בגלל שעל ידי כך, אני אבין יותר את מה שאתה שואל, ויותר מזה, אתה בעצמך תבין יותר טוב מה אתה שואל. או? יותר מזה, בסופו של דבר, ייתכן גם שהוא ימצא בעצמו את התשובה. אם בכלל יש תשובה, כפי שאמרתי. טוב, לכן התשובה, אינני יודע, היא חשובה ביותר, והיא משתפת, היא יוצרת תחום של אמון בינך לבין החניך. מתוך כך, אנחנו צריכים, עוד הרחבה של הנקודה הזאת, האם לפי זה ישנם תחומים שאנחנו צריכים לאסור את החקירה בהם? האם ישנה ספרות עיונית אסורה וכדומה? יש הרבה פעמים אצל המחנכים הדתיים, מתוך כוונות טובות ומתוך מה שהם קראו ברמב״ם ובעוד כמה מקומות, מחשבה כזאת שישמע, זה אסור לקרוא. זה, מה?
אמרו שאסור ללמוד את מעשה מרכבה על ספר ישעיהו.
אסור ללמוד מעשה מרכבה? אסור, אני שואל אותך, אסור ללמוד מעשה מרכבה? בשביל מי הוא נכתב?
אולי תהיתי בזה.
אז זה בדיוק הבעיה. אני שואל אותך, האם אסור? כלומר, אם מעשה מרכבה זה דבר שאסור ללמוד, אז למה הוא נכתב? אז אני אומר שהחכמים מעולם לא אמרו דבר כזה.
איך, מה?
אני אומר שהחכמים בחיים לא אמרו דבר כזה. גם לא במוות. זאת אומרת, ודאי שטעית. הרי צריך ללמוד כל התורה כולה. התורה כולה כוללת נגלה ונסתר. אלא מה? תגיד שיש תנאים. איך לומדים ומתי לומדים ובאיזה ציבור לומדים? הרי אין דורשין במעשה מרכבה ביחיד. בסדר? אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא לחכם ומבין מדעתו וכו'. זאת אומרת שצריך לשאול את השאלות האלה, צריך לעסק בהן. בסדר? וגם להגדיר מהי השאלה שאי אפשר לשאול, גם זה חשוב.
לא, זה אומר שאין שאלה שאסור לשאול אותה.
אין שום שאלה שאסור לשאול אותה. אין שום שאלה בעולם שאסור לשאול אותה. מסכים? מסכים עם זה. עכשיו, יותר מזה, אין שום ידיעה בעולם שאסור לדעת אותה. אלא מה? יכולה להיות המלצה, מהו הסדר? כלומר, יש דברים שלא כדאי שתדע אותם עכשיו. לא מפני שהתכנים האלה רעים מצד עצמם, אלא בגלל שלך קשה לספוג. אבל המחשבה הזאת, שיש משהו אסור, היא מחשבה מזיקה. משום שאתה אומר לאדם, תשמע, אני לא רוצה שתקרא את זה. אז הוא אומר לעצמו, רגע, למה הוא לא רוצה שאני אקרא? אם יש משהו, כלומר, אסור לי לקרוא את זה, כי אם אני אפגש עם זה, זה יערער את כל מה שהוא אומר. הסימן שכבר עכשיו הוא לא מאמין בזה. לכן, זה מאוד חשוב לדעת שאין ספרות אסורה, אלא יש דרך איך ללמוד אותה. כמו ש... כן, ספרים החיצוניים, נכון? אסור לקרות בהם. אבל אין אסור לקרוא אותם. זה הבדל עצום. הקורא בספרים החיצוניים, זה מה שהוא עושה אותם מקרא. כמו האדם הקורא בתורה. אבל לקרוא את, כדי לדעת מה כתוב שם, הלוואי ויקראו 30 פעמים את בן סירה, ולא פעם אחת את העיתון. מה? אז זה מה שאני מסביר. התפקיד שלך לתת תשובה. כלומר, אם תאמר, תשמע. מה? אסור לקרוא? רכילות לשון הרע. זה בעיות מוסריות בלקרוא את העיתון.
לא מצד
התכנים. מישהו אומר, יש לי ספר בבית שאני שאלתי את עצמי, האם כדאי להוציא אותו מהספרייה? כי יש שם דברי כפירה איומים. אני זוכר ציטוט, יש שם איזה כופר שאומר, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אני שאלתי את עצמי, איך אפשר להחזיק כזה ספר? אני אחר כך גיליתי שבבית כנסת, שבו אני הרב, יש גם הדבר הזה בתוך ארון הקודש. אז אני לא ידעתי מה לעשות. כן. יעבדוך עמי. אז אני מסביר לכם, רגע, אני רואה שאתם פה מתחילים פה להקפיץ פה מיליון שאלות. אז רגע, אז אני רוצה להסביר קודם כל נקודה אחת עקרונית. אני חשבתי, לא ידעתי שצריך ללמד את הרמב״ם, אני אלמד את הרמב״ם. רמב״ם הלכות עבודה זרה. על הפסוק, אל תפנו אל האלילים, פרק ב'. אומר, ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בדרך עבודתה, איך היא ואיך עובדיה וכו' וכו'. ציוונו השם בתורתו שלא נקרא בספרים האלה כלל, שנאמר, אל תפנו אל האלילים. ולא רק ספר, לא רק עבודה זרה, הוא שאסור להיפנות אחריה. אלא כל ספר וכל דעה שהיא נוגדת דעת התורה, אסור לקרוא. איך אומר הרמב״ם? נכון? אחר כך הוא מוסיף. לפי שדעתו של אדם קצרה, ואין כל הדעות יודעות איך ידון במידות שבהם דנים בעניינים אלו. ואם כל אחד ילך אחרי דעתו הקצרה בדבר הזה, יוצא לידי מינות. מה זה העריכות הזאת של הרמב״ם? אין כל אחד יודע, ואם כל אחד ילך אחרי דעתו הקצרה, ואינו יודע את המידות שבהם דנים בדברים האלה, מה זה אומר? שיש מי שכן יודע. מי זה שיודע? הרב שלך. זאת אומרת, במילים אחרות, אתה יכול ללמוד כל מה שאתה רוצה בתנאי אחד, שיש לך רב שיענה על השאלות. אם יש לך רב שיענה על השאלות שלך, אתה יכול ללמוד כל דבר שבעולם. פילוסופיה, ביקורת המקרא, כל מה שאתה רוצה, אתה יכול ללמוד הכל. כי יש לך רב שעונה על השאלות. אבל אם אין לך רב, אז גם תורה אל תלמד. אסור ללמוד תורה בלי רב. מה?
אם אין לך רב, אז
אם הרב אומר אל תלמד את זה.
אם הרב אומר אל תלמד את זה, אז תעשה מה שהרב אמר. התחלת על זה. עכשיו, מאוד חשוב הנקודה הזאת, כן? לדעת שאין שאלה בעולם שאינה ראויה להישאל, וגם חשוב לדעת שאנחנו יכולים להתמודד עם כל השאלות שבעולם. שאם לא כן, התורה, אם התורה תתיירה מפני תוכן רוחני כלשהו, אז זה סימן שאנחנו מודים מראש שאנחנו חלשים ושאין לנו תשובות. מסקנה, היהדות לא נכונה מה שהיה להוכיח. עכשיו, אולי ניכנס, שמה תגידו לי כן, אבל צריך אמונה פשוטה. נכון? אמונה פשוטה. הוא אין לו אמונה פשוטה, מה תעשה? הוא לא רוצה אמונה פשוטה, אתה תכריח אותו להיות עם אמונה פשוטה? ולא עוד, אלא שמה זה אמונה פשוטה? יש אומרים, אמונה פשוטה זה אמונה של אדם שלא שואל שאלות. זה לא נכון. כי מה מונח מאחורי ההגדרה הזאת? שאם הוא היה פוגש את השאלות, מה זה היה עושה לו? זה היה מחליש אותו. הוא לא היה, כן, הוא לא יודע מה לענות. אז זה לא נקרא אמונה פשוטה, זה טיפשות. לעומת זה, יש אדם שהוא באופן טבעי, מתוך בריאות האמונה שלו, כשהוא שומע את הדעה הלא נכונה, הוא מיד עומד על מקום הטעות שבדעה התורה. כפי שכותב רבי יהודה הלוי במאמר חמישי של ספר הכוזרי, שמהי האמונה הפשוטה? זה מתנת אלוהים שניתנת לאנשים מיוחדים, שהם כל כך בריאים, שברגע שהם שומעים איזה שטות, על המקום יכול להסביר למה זה שטות. אבל אם אדם יש לו שאלות, או אין לו שאלות, רק בגלל שהוא לא שמע את השאלות, זה לא נקרא אמונה פשוטה, זה בורות. אז אם כן, יש לנו פה ג' מדרגות. המדרגה האלף היא מי שלא שואל שאלות, אבל אם הוא היה שומע את השאלות, היה נשבר. שאלה, מדרגה השנייה, שהיא של כמעט כל בני האדם בעולם, כולל אלה היושבים בחדר הזה, שיש שאלות ואנחנו מחפשים את התשובות. ויש מדרגה שלישית של כמה יחידי סגולה שבאמת יודעים באופן טבעי את התשובות, לכן אינם צריכים להתעסק בשאלה. כן.
הסבתא המרוקאית שמתפללת
מה? היא מתפללת מה אמרת?
אמרתי שמתפללת לאור החיים
הקדוש. לאור החיים הקדוש, אז זה עבודה זרה. אם היא מתפללת לאור החיים הקדוש, זה עבודה זרה, מה אני אעשה?
בכוונה אמרתי את זה לצורה
הזאת. בדיוק, בדיוק. בוא נספר לך סיפור. אני פעם התבקשתי על ידי הרב אורד תירוש ואשתו הרבנית דנה תירוש לתת שיעורים בשכונה שלהם קריאת מנחם לנשים מרוקאיות, זקנות שמתפללות אל האור החיים הקדוש. וביקשו שאני אתן שיעור על זוגיות. טוב, נתתי שיעור על זוגיות, השיעור שאני רגיל לתת בכל מקום. ואני החלטתי שאני אגיד בדיוק מה שאני אומר בכל מקום אחר. וראיתי שהם בדיוק הבינו כמו כולם. פירוש הדבר, אני זוכר פעם, אולי יודע מה, אני רוצה להסביר משהו אחר בנושא הזה. צריך קצת אמון באנשים. פעם אני זוכר שישבו אצלי כמה אנשים, שלפני הרבה שנים כשהיה מאבק על הגולן, שאלו איך להסביר לספרדים מה זה ארץ ישראל. אז אמרתי לאחד הרבנים האשכנזים החשובים שישבו שם, אמרתי לו כמותו צריך לדעת שהספרדים הם בדיוק כמו כולם, רק שיש להם חיסרון אחד, שיש להם יותר אמונת חכמים מאחרים. וענה בהי לשנה, גילית לי דבר שלא הבנתי עד עכשיו. בסדר? אין שום הבדל. זה בני ישראל וזה בני ישראל, אלה יש שכל, אלה יש שכל, אותו הדבר. אתה יכול גם להסביר לנשים הזקנות. אלא מה? אני אסביר לך בדיוק מה שהרב ציודה זצ"ל היה אומר על זה. שמסבירים לקטנים, לילדים, בדיוק, ממש, אבל בדיוק, אותו דבר שאתה אומר לגדולים. כל ההבדל הוא בסגנון. כלומר, אל תשתמש במילה שהוא לא יודע. אל תשתמש בסגנון שהוא לא מבין. אבל התוכן עצמו הוא אותו תוכן לכולם. אין הבדל בין התוכן הנמסר לילדים ובין התוכן הנמסר לגדולים. יש לפעמים שתכנים לא נמסרים, זה כן. אבל לא להגיד תשובה שהיא לא נכונה עבורך. היא צריכה להיות נכונה עבורך וגם עבור השני. כן.
אבל שיש ציבורים מסוימים שיש להם את האמונה הפשוטה הזאת שתשלול את השאלות שישאלו אותם. זאת אומרת שהם לא יקבלו את השאלות האחרות, למרות שהם לא באמת יודעים למה לא לקבל אותם. זה אמונה פשוטה, זה לא דווקא לבודדים.
אני לא מכיר כזה דבר. מצטער, אני לא מכיר ציבור של אנשים שלא רוצים לשאול, שאין להם שאלות ואין להם תשובות לשאלות. אלא לפעמים יש ציבור שהרגיעו אותם לא לחשוב יותר מדי. הכריחו אותם, אבל זה שטבע האדם נשאר. טוב, עד כאן לגבי ההקשבה לשאלה, הלגיטימציה של השאלה. עכשיו, כל זה נשמע מאוד אינטלקטואלי ונחמד, אנחנו אמרנו, צריך להקשיב לאחרים. בסדר, צריך להקשיב לשאלה, לתת לו הרגשה טובה, כי זו באמת, זה באמת דבר אמיתי. עכשיו, בואו נעבור ללגיטימציה יותר מעמיקה. לגיטימציה ליצר הרע. כלומר, לכל אדם, ולבני נוער בכלל זה, יש יצר הרע. וצריך לדעת שהיצר הרע הוא חלק אינטגרלי של נפש האדם. ולכן, עכשיו, לא לעשות את הטעות המצויה, האומרת ככה. תלמידים יקרים, היום אנחנו נלמד על התפילה. התפילה היא התנועה הנפשית הטבעית ביותר לאדם. טבע האדם הוא להתפלל. כן? ברגע שאמרת דבר כזה, הרסת את החינוך לעולם ועד. מדוע? משום שהתלמיד מקשיב לך ואומר, רגע, הוא מטורף. כי הוא אומר שהדבר הראשון שמתחשק לי לעשות ברגע שאני פותח רבע עין, זה לזנק מהמיטה ולהניח תפילין. אבל אני יודע, לא ממני אלא מחבר שלי שסיפר לי, שיש לו קשיים לקום בבוקר לתפילה. אז איך אפשר... עכשיו, יש... אז זה כבר איבדת את התלמיד. עכשיו, יש אפשרות יותר חמורה. שהתלמיד הוא תלמיד טוב, והוא אומר, המורה צודק. הרי מה שהוא אומר, זאת האמת, בשביל זה הוא המורה. והוא אומר שזה טבעי בבוקר לקום לתפילה. אז אני מטורף, אני משוגע, אני לא בסדר. כי לי קשה לקום בבוקר. לא נתנו מקום ליצר הרע שלי, לא נתנו לו לגיטימציה. וחמור מאוד. יש בספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון, יש בשער העשירי, יש לו כמה דברי מוסר. שם הוא דן בשאלה, למה בני אדם אוהבים את העצלות? עצלות, כן? למה אנשים אוהבים מנוחה? מעניין, מה המחנך אומר? תקום כבר, אתה לא מתבייש? אתה לא יודע שזה רע? מה אומר לעצמו אותו אדם ששוכב במיטה? תמשיך לדבר. אני יודע שזה טוב. אומר רבנו סעדיה גאון, אנשים אוהבים את העצלות מפני שיש להם אינטואיציה של העולם הבא. הם מרגישים, בעולם הבא הרי נחים, לא עושים כלום. אז אם כך, האדם העצל, ברגע שאתה אומר לו, אני רואה שאתה אוהב את חיי העולם הבא. ברגע שהוא שומע את זה, אומר, סוף סוף מישהו מבין אותי. מישהו מבין שמה שאני מרגיש, יש לו מקום. תן מקום ליצר הרע שלי, תן לו אפילו מקום אידיאלי. ברגע שהבנתי שהעצלות זה טוב, אז אני גם מבין, א', שיש לזה מקום, ב', שזה לא עכשיו. כיוון שאני בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז עכשיו זה נותן לי כוח. אומרת, זוכר, לפני כמה ימים מישהו שאל אותי במכון מאיר, תגיד, זה לא מטריד אותך שבאים להתייעץ איתך כל הזמן? אז אמרתי לו, כן. אז שאלתי, איך אתה עונה לי ככה? אמרתי, תשמע, אם אני אספר לעצמי שזה לא מטריד אותי ועד רבה ויופי תבוא, אז כל הזמן יש משהו שיפריע לי לקבל אנשים. ואז אני לא יודע איך להילחם בזה. אבל ברגע שאני אומר, לא, אני אוהב עצלות, אני מעדיף לא לעשות כלום מאשר לעשות. אז הכרתי בנקודה הזאת שביקרתי, ממילא יש לי עכשיו מרץ, כן להתגבר על זה, לטפל באנשים. כן, זה נקודה מאוד חשובה, אם כן לתת לגיטימציה ליצר הרע. מה? כן?
יש איזה אמרה, נולדנו היצר הרע שלנו, עייפים ואנחנו...
נכון, כן. אחרי, שאלה מה הלב מבין? בדיוק, מה התביעות של הלב? אז יש תביעות אינטלקטואליות, ללב יש תביעות אינטלקטואליות, יש לו גם תביעות רגשיות ויצריות. כן. לדעת שהוא קיים, בוודאי.
לדעת שהוא קיים זה עניין אחד, זה כל הלגיטימציה.
בוודאי.
אני מצדיק אותו.
אני מצדיק את התכונה. מה אתה יכול להגיד לי שהתכונה שלי היא לא בסדר?
התכונה של
עצלות, בטח, הקדוש ברוך הוא ברא אותי עצל, סימן שזה בסדר. אז צריך לדעת, אם באמת להשתמש בה, אז הרב יהודה לוי אומר, תשתמש בעצלות כדי לא לעשות עבירות. מישהו בא ואומר, בוא נעשה עבירה. הוא אומר, תשמע, אין לי כוח. זה טוב. לא, אז אני אומר, התכונות של הנפש, אין תכונה נפשית רעה. ניתן דוגמה פשוטה, יצר המין, זה רע או זה טוב? הנצרות אמרה, זה רע. למה? כי עושים עבירות עם היצר הזה. כן? היהדות יפה קוראת לזה קדושה, עד כמה שאני זוכר. נכון? איך אומר הזוהר? דעת רע, דלתמן שימושה, לתמן שכינתה. איפה שאין תשמיש, אין קדושה. זאת אומרת, תורתנו היא תורת חיים. לכן צריך לתת לגיטימציה ליצר הרע. אין לתת לגיטימציה לרע, זה משהו אחר. הרע זה השימוש הלא נכון ביצר הרע, אבל יצר הרע הוא הכרחי. אם אדם אין לו יצר הרע, לוקחים אותו מיד לפסיכולוג. הוא זקוק מיד לרופא. אז מה זה אדם בלי יצר הרע? ואגב, זה גמרא מפורשת. כן? במסכת חולין. אמרה לילתא לרב נחמן, כל דאסר לן רחמנה שרה לן, כבתי. כלומר, אמרה ילתא לרב נחמן, כל מה שהקדוש ברוך הוא אסר לנו, הוא יתיר לנו. אסר לנו את החלב, יתיר את העלייה. אתה רוצה לאכול חלב, טעים. תאכל עלייה. כן? אסר לנו את הדם, יתיר את הכבד. אסר רשת איש, יתיר גרושה בחיי בעלה. אסר את הגויה, יתיר את יפת תואר. וזה אמרה, בעינה למחל בשרה בחלב. אני רוצה לאכול בשר בחלב. רב נחמן שפחד על הפרות שלו, אחרי הסיפור שילת עם החביות, הוא לא שלח לה את, את הכוס של ברכה, אז הוא אמר, כן, 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 נמצא איזה פתרון. אמר, אמר לשמה, זביקו לך כך. כלומר, אמר למשרתים לעשות לה עתיני פרה. עתיני פרה, יש אומרים צלויים, יש אומרים מבושלים, תלוי מחלוקת מרן והרמה. על כל פנים, הוא לא אמר לה, תשמי, תתאפקי. הוא אמר, אני אתן לך. אני אתן לך בשר וחלב, כשר, נמצא הדרך. עכשיו, אני שאלת השאלה, מה הגמרא מספרת לנו את זה? אפשר להגיד, בגלל שילתא הייתה אישה אידיאליסטית. כלומר, הייתה כל כך אידיאליסטית, שהאמינה כל כך באמונת הייחוד, שאמרה שלא ייתכן שתהיה מציאות שהיא מחוץ לכלכלת הקודש. הטעם של בשר וחלב נברא בעולם. לא יכול להיות שאין אפשרות להעלות את זה. לכן היא חיפשה את הדרך. זה מתוך אידיאליזם. אפשר להגיד גם שהיא עלתה סתם היה לה יצר הרע. זה גם יכול להיות. אבל אז, רב נחמן היה חכם. הוא לא אמר יצר הרע out, אלא הוא חיפש איך לתת מקום ליצר הרע. לגיטימציה יצר הרע. אספר לכם סיפור שקרה בישיבה תיכונית לפני כ-15 שנה. היו בחורים, שני בחורים, שאוי בבוי, מצאו אותם, קוראים חוברות פורנוגרפיות. ואז עוד לא היה אינטרנט, לכן הדבר הזה היה משהו ייחודי. רצו בישיבה, הרמים החליטו, אנחנו נזרוק אותם מהישיבה. אמר אב הבית, אז קראו לזה שרת, אמר, תנו לי לדבר איתם. רוצה לדבר איתם. טוב, בסדר. תפס אותם בצד, אומר. הוא שאל אותם שאלה שאף אחד לא שאל אותם. מדוע אתם קוראים את זה? סוף סוף מישהו שאל אותם את השאלה. אז הם אמרו, מדוע הם קוראים? זה כיף. ואז הוא אמר להם, אולי תסבירו למה זה כיף. אז הם הסבירו. ואז הוא אמר, אולי תסבירו עוד קצת. אז הם הסבירו עוד קצת. עד שבסוף הם הסבירו כל כך טוב, שהם גם הסבירו למה זה רע. מובן? כלומר, אם אתה לא אומר, אם אתה אומר לאדם, תשמע, מה שאתה מבחין כטוב, זה רע. זה לא נכון, אני יודע שזה טוב. אבל אתה, אבל אתה בעצמך תגיע גם, אם אני אתן לך לגיטימציה, אתה גם תגיע לזה, לרע שיש בזה. אתה תבין, למה? זה פסול. אם כן, אבל צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, וייצר השם אלוהים את האדם, וייצר בשני יהודים, ברא אותנו ביצר טוב וביצר הרע, סימן שעבודת השם כוללת את שני היצרים האלה, רק צריך לדעת איך לכוון אותם. יש בכלל, יוצא שהרע זה חלק מן הטוב. אלא מה? הרע, לפעמים כשמאמצים אותו בדרך דרך חיים, אז אני נהיה רשע. אז השין שנוספה בתוך הרע, היא עושה את זה לפסול, ולכן אמרו לגבי הבן הרשע, אקהה את שינה. צריך להוציא את השין מהרשע, ואז נשאר הרע הטבעי, והכל בסדר, אפשר להתמודד עם זה. טוב, נעבור גם עכשיו למספר שאלות שרגילים לשאול. יש הרבה שאלות שנשאלות, האמת היא ככה, יכולתי עכשיו לעשות רשימה של שאלות שרגילים לשאול, ואז הייתי צריך לתת שיעור על כל אחת מן השאלות האלה. אבל אני אשתדל, נגיד, לגעת בנקודות קטנות פה ושם, ולהתמודד, האמת היא ככה, מה שהייתי צריך להגיד זה פשוט, יש שאלות, תלכו תלמדו. צריך ללמוד תורה. אבל יש שאלות מיוחדות בדור הזה. קודם כל, בציבור המכונה דתי-לאומי, במיוחד למשל, ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון, הגולן וכו', אנחנו רואים אכזבה. אכזבה ממהלך הגאולה. כן? רואים, דיברתם על אידיאלים גדולים, גאולה, משיח, מה שאתם רוצים, ופתאום, בום, טרקטור אחד, בכמה שעות, מוריד את כל נווה דקלים, איפה הגאולה, איפה המדינה הזאת, איפה אנחנו, פה, שם וזה, לא מתגייס, או להפך יורד מן הארץ, או כל מיני דברים כאלה, נהיה חילוני פה ושם. כן. אז זה דורש, צריך להבין מאיפה הדברים האלה נובעים. איזה אפשרות להגיד, תשמע, תמיד יש נסיגות. יש נסיגות, מה אפשר לעשות? או, סליחה, טעינו, חשבנו שזאת גאולה, באמת זה לא התחלתה די גאולה, והרבי מסת מרצודק וכו' וכו'. או, שמה אתה תבין שעד עכשיו אתה הבנת את התהליכים האלה בצורה נאיבית, ואתה צריך להבין אותם בצורה יותר בוגרת. למשל, הפניה. ספר אורות, עמוד קוף סמך, פסקה וו. על מה זה? על הריגת משיח בן יוסף. כלומר, מה זה הריגת משיח בן יוסף? שקיעתה של הציונות. הרב קוק דיבר על זה בכמה מקומות, שהיא צפויה בבוא הזמן. אני זוכר בזמנו שאלנו את הרב צבי יהודה, האם הריגת משיח בן יוסף זה הציונות, אז האם הריגת משיח בן יוסף זה סוף המדינה? היינו אז בחורים צעירים בשיעור א', הייתה לנו כזה עזות. כן. אמר הרב צבי יהודה, לא, אבל ירידה קצת. זה היה בתקופה שבכלל לא העלו על הדעת שהדברים ילכו ויסוגו. אם כן, יש גם משמעות לתהליכים כאלה. השאלה, איך להבין את התהליכים האלה? האם זה סתם איזה מין נוסחה מגית? משיח נגלה ונכסה, תשמע, הגאולה זה במשברים באמצע, סתם איזה ידיעה שקיבלו מקדמוננו, או שמה תאמר לא. לגאולה יש גם יש תפקיד לנסיגות בגאולה. משום שצריכים כוחות שונים להתעורר, כל מיני ערכים שנמצאים במגזרים שונים, שאלות גדולות שמתעוררות, שצריכות להופיע וכו'. למשל, טוב, אני רוצה עכשיו להיכנס, אני מתלבט אם להיכנס עכשיו לדיון שלם בנושא הזה או לא, אני לא אכנס. אבל למשל, אחד הדברים שהוזנחו במהלך ההתמסרות המרשימה של הציבור שלנו לבניין ארץ ישראל, זה הערך של התרבות או הקדושה שבחולין. כן? עיין אורות הקודש, חלק ב' בהקודש הכללי, פרק כף ג'. מה זה שם? זה נקרא מלחמת הקודש והטבע. אני אסביר למה הכוונה. אולי אני אסגיר, באמת אולי זה כדאי באמת להבין את זה, כי הרבה הרבה מאוד דברים שמתרחשים בדור שלנו יובנו על פי זה. אגב, סתם ככה, המלצה, מי שלומד תורת הרב קוק, אגב זה מומלץ, כדאי שילמדו את הספרים אורות ואורות הקודש. סתם ככה, כדאי, אורות ואורות הקודש. למה? כי זה הספרים שבהם הרב קוק אומר את שיטתו. ולא כל הזמן התמרח עם חילה על עיניה. עיניה זה חשוב, אבל צריך לדעת שלא שם נמצאת שיטתו של הרב. כי יש היום איזה מין נסיגה, גם מבחינה חינוכית, שאנשים כנראה מתייראים מהמפגש עם עוצמת תורתו של הרב, ולכן לומדים מסביב. טוב, אני רוצה עכשיו לחזור למה שהרב אומר באורות הקודש. יש אגדה שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה כניגיון לצדיקים. מה זה כניגיון? הוא מזמין אותם למלחמת חיות. כן? כמו שעושים מלחמת שברים בתוך הקרקס, אז לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מזמין את הצדיקים לשבת על הטריבונות, ולהסתכל על המלחמה בין הלוויתן לבין שור הבר. מה זה לוויתן? דג ענק שמזעזע את העולם מדי פעם, והוא יילחם עם שור הבר. שור הבר, איזה מין שור ענק שאוכל את העשב של 1,000 הרים כל יום. ויתחילו להילחם, וכל העולם ירעד מן הגלים שיצאו מלוויתן ושור הבר, עד שבסוף הלוויתן ישחט את שור הבר עם הסנפירים שלו, ושור הבר ינשוך את הלוויתן בצווארו, ושניהם ימותו כאחד, ואז הצדיקים ירדו מן הטריבונות, ויוכלו לעשו סעודה מהבשר של שור הבר ושל הלוויתן. מה זה החיות האלה? מסביר הרב קוק, דבר פשוט מאוד. שור הבר זה הקדושה שמעל הטבע. מה שנקרא הקודש הרגיל אצל הרב קוק. מה זה קודש רגיל? הקודש הרגיל זה הדתיות. ויש קודש אחר, הלוויתן, זה הקדושה שבטבע. היא גנוזה. כמו שהלוויתן הוא בתוך הים, אז גם הקדושה שבתוך הטבע היא בלתי גלויה. כן? והקדושות האלה נלחמות זו בזו. פירוש הדבר, במהלך כל ההיסטוריה היהודית, היהודים היו עסוקים כל הזמן בשור הבר. כלומר, אנחנו נלחמנו בנטיות של הטבע, כי הטבע הביא לעבודה זרה, הטבע הביא לגילוי עריות ושפיכות דמים, ולכן היהודים פיתחו בעמל רב, צריך לומר, במשך 2,000 שנים את הכישרון להילחם בטבע. אומר הרב קוק, גם ניצחנו. אבל יש גבול לניצחון הזה. באיזשהו שלב, הקודש הגנוז בתוך הטבע מרגיש שדחקו אותו לפינה. מרגיש אותו קודש שדיכו אותו. ולכן הוא תובע את מקומו. איך הוא עושה את זה, הקודש? הוא מקדם את הטבע. מחזיר את הטבע לזירה. ובגלל זה אומר הרב קוק, יש חילונות בימינו. החילונות היא ביטוי של תביעה נסתרת של הקודש לתת מקום לטבע. כי הקודש שבטבע רוצה סוף סוף להיחשף. ואז מתחילים שתי הכוחות האלה להילחם זה בזה. הקודש הרגיל רואה את הטבע, על המקום תוקף אותו. באים בעלי הטבע, הנדחפים, בלי לדעת, באופן בלתי מודע, הנדחפים מכוח הקודש, הם רואים את הדתיות, נלחמים בה. אומר הרב קוק, אף אחד לא ינצח, שניהם יפלו בקרב. כלומר, הדתיים לא יצליחו, והחילונים לא יצליחו. אז מי כן יצליח? אומר הרב קוק, הצדיקים. הצדיקים זה אלה שמסתכלים בטריבונות על שני המהלכים, ויודעים שיש מה לאכול מפה ויש מה לאכול משם. יוצא לפי זה שיש הבדל פה בין שני סוגי צדיקים. יש הצדיקים הרגילים, ויש הצדיקים העליונים. הצדיקים הרגילים, כשהם רואים תופעות שליליות, הם אינם יודעים כיצד להתמודד, והצדיקים העליונים, כשהם רואים את זה, מבסוטים, אומרים, עוד מעט יש אוכל. אז אם מבינים את זה כך, מבינים אם כן שהחילונות איננה באה מתוך שפלות הרוח, מתוך קטנות, אלא היא באה מתוך תביעות רוחניות גדולות, שאינם יודעות איך לבסס את עצמם. למשל, אני אביא לכם דוגמה, יש בספר ליקוטי מוהר"ן, של רבי נחמן ברסלב, דבר מאוד מעניין, מאמר שבו הוא מסביר את המאמר של חז"ל, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. מסביר רבי נחמן, הכיס זה אפיקורסות. כן, כיס זה משון כיסוי. זה מכסה, כן? זה מכסה על הכוח של התפילה, שהוא כוח הניסים, שהוא מתעלה. אז אומר, הגאולה תבוא, אומר רב נחמן, רק כשכבר תיגמר האפיקורסות מן העולם, ואז תופיע האמונה, שנאמר, קשורי מראש אמנה, שאין הגלויות מתקבצות, אלא בזכות האמונה. נתתי על זה שיעור לפני כמה שבועות, ושאלתי, רב נחמן לכאורה אומר את הפך המציאות, שאנחנו רואים שהגאולה באה על ידי האפיקורסים. איך רב נחמן מבין את התופעה? מהותה? חלילה, איך אפשר להגיד רב נחמן ברסלב שטעה? אלא הכוונה היא כזאת, האמונה שמכוחה באה הגאולה, זה החילונות. לפחות הרב קוק מסביר. כלומר, בתוך התנועה החילונית, יש התעוררות של בגרות מחשבתית, שרוצה שלא ימכרו לה לוקשים. היא רוצה אמונה אמיתית, מתוך בהירות של המושגים, בהירות השכל, וגם מתוך בירור בלתי מחויב אל המסורת. כלומר, אני רוצה לקבל תורה ומצוות, אין לי בעיה, אבל אני רוצה שזה יהיה אמיתי. זאת האמונה שעליה מדבר רבי נחמן. אז מה זה האפיקורסות שצריכה לכלות? קצת לא נעים. הדתיות הקטנה, שהיא מעיבה על האמונה בגדולתה. כן? קצת לא נעים, אבל זאת האמת, מה אפשר לעשות? טוב, יש גם...
רגע, אבל מה זה אומר שהחילונות לא רוצה לקבל את רוצה לקבל את זה, אבל לא באופן מוכר?
לא, כלומר, החילונות זה דבר נפלא, בזה מובן, שלראשונה בהיסטוריה נוצרה זהות יהודית שמרגישה את עצמה יהודית ובלתי מחויבת למסורת הדתית. אני, מה, אני יהודי יותר טוב ממך, לא? מה, אתה דתי? איזה מין יהודי אתה? אני, שאני חילוני, אני יהודי טוב. נכון? אתה שומע על דברים כאלה או לא? שומע, שומע.
כן, אני שומע, אבל השאלה שאני רוצה...
עכשיו, מה מיוחד בזה?
לא שאני בא לקרן על הדתיות הרגילה.
כן.
עניין הוא שמצד אחד אמרנו שהחילוניות זה דווקא מתוך גדלות שהם רוצים את האמת וכל זה.
נו.
מה שלא הבנתי, שפה אין גדלות שהם לא רוצים את מחויבים.
אני אסביר, זה יותר גדול.
אם אני דתי בלב, זה לא צריך
יותר. לא, 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 סירה, זה לא הסברתי את עצמי כראוי. אני לא אמרתי אולי לא הבנתי את המושג של מה התכוונתי כשאמרתי לא מחויבים. הזהות שלי כיהודי איננה תלויה בעובדה שאני דתי. וזה דבר שלא היה במשך אלפי שנים. כי סתם יהודי זה שומר מצוות. פתאום יש לך מישהו שאומר, אני יהודי, ללא ערעור כלל וכלל, בלי להיות מחויב למצוות. מה המעלה שיש בזה? המעלה שיש בזה, זה שעכשיו אני משוחרר, כשאני בא לקבל תורה ומצוות, זה מתוך חירות גמורה. ברור? זאת אומרת, אני עכשיו בא לקבל תורה מן השמיים, אני בא לקבל עול תורה, עול מצוות, לא בגלל שאני מחויב לזה מבית אבא, כי הרי בבית אבא אמרו לי שלא צריך. לאחרונה פגשתי איזה יהודי, אמר לי, תשמע, אני בחיים שלי עשיתי ככה. כשהייתי בתיכון, הייתי בשמאל הקיצוני, נפגשתי עם קבוצות מאוד שוליות. אחר כך עברתי דרך הנצרות, אחר כך הבודהיזם, ואחר כך חזרתי בתשובה. שאלתי אותו, תגיד, מה היה הכי קשה להורים שלך? הוא אמר כשחזרתי בתשובה. כן. כן.
הוא יבוא אליך ויגיד, אני עושה לך את שבת עכשיו, כחלק מתאריך. מה תוכל להגיד לו?
לא הבנתי, מי רוצה לחלל שבת?
החילונית.
הוא שואל אותי בכלל.
טוב לי לחלל שבת.
הוא לא שואל אותי. לא, זה בדיוק מה שאני עונה לך. הוא לא שואל אותי.
השאלה, האם אתה תיתן לו לגיטימציה?
אני לא צריך לתת לו שום לגיטימציה, כי הוא לא שואל אותי. אני שוב חוזר לזה. כלומר, תמיד יש שאלה מפורסמת. שהיא, האם יותר טוב להיות דתי בחוץ לארץ או חילוני בארץ ישראל? מכיר את השאלה הזאת?
כן.
זאת שאלה מטופשת, מסיבה פשוטה, זאת לא שאלה. כלומר, מי שואל? אם אתה הולך לרב, הסימן שאתה מקבל את סמכות הרב. אז אתה לא בא לרב עם שתי האופציות האלה. הרב יגיד לך מה שהתורה אומרת לך לעשות, שזה להיות בארץ ישראל ושומר מצוות. ברור? אלא מה? אם אתה בא לשאול מה כוונת ההשגחה בזה, אז לפעמים כוונת ההשגחה היא להעדיף את זה, לפעמים להעדיף את זה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסתדר גם עם עבירות. אז זה כבר שאלות שלו. לכן השאלה היא, מתן הלגיטימציה זה לא שאלה נכונה. זה כמו, למשל, שאלה, האם זה טוב, אם אתה נגיד רב בית הכנסת, שיבוא אליך ברכב ביום כיפור? מה אתה אומר? אתה לא יודע, נכון? אני אסביר לך למה אתה לא יודע. פשוט מאוד. בגלל שמצד האמת, זה טוב שלא שואלים אותך. כלומר, אם ישאלו אותך, האם לנסוע להגיע אליך ביום הכיפורים לבית הכנסת שלך, התשובה תהיה, אסור. אבל הוא לא שואל אותך. ואז הוא הגיע. אז הקדוש ברוך הוא כבר מסתדר עם זה, זה כבר לא בעיה שלך.
אבל בוא נגיד, הוא לא שואל אותי,
אבל... אל תבנה לו חנייה. אל תעשה לו חנייה.
הוא לא שואל אותי, אבל הוא מציג את זה כאידאל
מסוים, ואני ככה... מי מציג את זה כאידאל? מה, יש מי שמציג אידאל של עבירות? אני לא הבנתי, אין מי שעושה אידאל של עבירות.
יש תנועות חילוניות שהן ממש אידאל
קצת. כן, האמת היא זה ההבדל.
יש אידאל להיות יהודי עם מורליזם ועם כל ה...
לא, אני אסביר פה, אולי, טוב, יש בזה הבדל סוציולוגי מאוד חשוב בין ספרדים לבין אשכנזים בדבר הזה, זה נכון. כלומר, אצל הספרדים, יש מה שנקרא חפיף. מכיר את המושג הזה? פירוש הדבר, יש דברים שאני עושה, יש דברים שאני לא עושה. נכון? אני לא מקים בשביל זה תנועה, ולא בונג על זה קונגרס. אלא זה אותו מציאות. יש דברים שאני עושה, יש דברים שאני לא עושה. אצל אשכנזים אי אפשר לחיות ככה. אתה צריך להגדיר את עצמך. אז אתה לא יכול גם לעבור עבירות, וגם להרגיש רע. אז זאת אומרת, כלומר, אני עובר עבירות, כי ככה צריך. ואז בונים תנועה קונסרבטיבית וכדומה. זה נכון. מה?
זאת הבדל בין אשכנזי לספרדי.
זאת הבדל, כן, בהחלט. זה הבדל נוסף, אתה צודק. זאת אומרת, לא, אבל זה מאוד מעניין. כלומר, אבל באופן כללי, לא צריך להיכנס לוויכוחים אידיאולוגיים. צריך לדון על האמת מצד מה שהיא. ברגע שאתה אומר, בוא נברר לעצמנו מה הטוב, מה הראוי, אתה לא צריך ממילא להתמודד עם טענות... זאת אומרת, של לגיטימציה של יצר הרע וכדומה. זאת אומרת, הדברים הם כך. זה אפילו בוויכוח עם דתות אחרות. הרב קוק באיגרת תפקוף נזיין אומר שאין עניין לצאת בדברי גינוי למייסדי דתות יהיו אשר יהיו. אלא יש לדבר על המעלה המיוחדת של תורתנו הקדושה והשלילה מאליה תבוא. כלומר, מעט מן האור תוחה הרבה מן החושך. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. ישנן שאלות שהרבה פעמים נובעות מחוסר בירור של השאלה עצמה. למשל, תוכיח לי שיש אלוהים. כן? יש אלוהים או אין אלוהים? אתה טוען שיש, אני טוען שלא, בוא תוכיח לי שיש אלוהים. לפני חודש התקשר אליי מישהו, אמר לי, אני רוצה לבוא אליך שתביא לי הוכחה שיש אלוהים. אמרתי לו, אם יש לך זמן לבזבז, תבוא. הוא בא. אמרתי לו, נראה לי שהשיחה בינינו תהיה עקרה. היא לא תוביל לשום דבר. הוא אומר, תהיה מה, גם אני הרגשתי ככה בדרך, אבל אמרתי, בכל זאת אני אבוא. ואמרתי לו, מדוע אני לא רוצה לדבר איתו על השאלה הזאת? בגלל שהיא נשמעת לי שאלה ילדותית מאוד, ולכן אני לא מעוניין לדבר עליה. מדוע היא נשמעת לי שאלה ילדותית מאוד? בגלל הניסוח שלה. האם יש אלוהים או אין אלוהים? כאילו שהאלוהות ניתנת להכנסה בתוך קטגוריות של ישות ושל עין. יש ועין, זה קטגוריות נבראות. אתה לא יכול לדבר על האלוהות במושגים כאלה. אני זוכר שאולי כדי להדגים מה שאני אומר, לפני כמה שנים, בשעה 3:30 בבוקר בערך, הגיע אליי המפקד, עם כוס קפה, הייתי ער, זה היה בסדר. כלומר, הוא חילק את הקפה בין העמדות, סיים, הגיע אל העמדה שלי, בדיוק זה היה חודש שלו, רציתי להגיד סליחות, אבל הוא היה, רצה לדבר. הוא אומר, שרקי, אפשר לדבר איתך? אמרתי, כן, המפקד. הוא אומר, מה אתה רוצה? הוא אומר, תשמע, רציתי לדבר איתך על משהו, אולי זה לא, תשמע, אתה צריך לסלוח לב. אני חושב שאין אלוהים. לא מאמין שיש אלוהים. אמרתי לו, תוכיח. מה תוכיח? אמרתי, תוכיח שאתה לא מאמין. אז הוא אמר, מה זאת אומרת? לא צריך להוכיח שום דבר, אני לא מאמין שיש אלוהים. אמרתי, תשמע, תסביר לי, מי זה האלוהים הזה שאתה לא מאמין בו? ואז נוכל לדעת מהו המושג. כלומר, אתה אומר, אני לא מאמין ב-X, בוא נגדיר את X, ואז נדע אם אתה מאמין או לא. תחיל להגיד, שמע, אלוהים זה משהו שאין. שאין, משהו שאין. אמרתי לו, רגע, רגע, לא, לא, זה מעניין. אמרתי לו, הגדרת את ספירת הכתר בקבלה. הכתר, הספירה הראשונה, נקראת עין. זה מה שאתה אמרת. הוא אומר לי, אני מכיר את זה מקאנט. אמרתי לו, בסדר, אבל מה שקאנט אמר, כבר כלול בזוהר בדף זה ודף זה. הוא אמר, זה לא יכול להיות. אמרתי לו, אוקיי. ואז התחלנו לדבר. ואז הוא גילה, אחרי רבע שעה של שיחה, דבר שהוא לא ידע מקודם, שהוא מאמין. זה עשה לו משבר. כן, כלומר, מה אני רוצה לומר בזה? שהרבה פעמים הדיונים אינם, הדיונים הם עקרים, בגלל שהם דנים בשאלות לפני שהגדירו את הנתונים של השאלה. זה כמו שלמשל אנשים באים גם עם השאלה, שאלות של למשל ביקורת המקרא, שזה גם שאלה מאוד רצינית, כן? ביקורת המקרא. למשל אחד בא ואומר, גיליתי שיש סתירות בתורה. נו, ואז מה? אז זה אומר שזה לא מן השמיים. השאלה היא על סמך מה, אז מה אם יש סתירות? וכי חשבת שבתורה אין סתירות? שכשאתה מגלה סתירות, זה מהווה אצלך שאלה? וכי המאמינים תמיד סברו שהתורה אומרת את אותו הדבר בכל מקום? ולא מצאנו ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, המידה 13, שני כתובים המחרישים זה את זה. אז אם כך, זה שיש סתירות בתורה, זה עוד לא מצדיק איזה הנחת יסוד בלתי מוכחת שהתורה לא מן השמיים. אבל אפשר גם להגיע יותר עמוק מזה. בא מישהו אומר, לדעתי התורה היא לא מן השמיים. אז אתה שואל, אז מאיפה היא כן? ואז צריך לברר. אז הוא יגיד, איך אומר הרב קוק באורות האמונה? יש מי שיאמר, אין תורה מן השמיים, אבל התורה נובעת מן החוכמה והמוסר היותר נעלה של האדם. לא רע. לא רע. אמנם לא הגעת אל מרכז האמת, אבל דווקא זה שהיית משוחרר מן התפיסה הזאת, תורה מן השמיים, זה אפשר לך להסתכל על התורה בצורה יותר נעלית. לעומת זה, יבוא אדם אומר, אני מאמין שהתורה היא מן השמיים. שואל הרב קוק, מה הגובה של השמיים שאתה מאמין בהם? יש אדם שמאמין בתורה שבא משמיים כל כך נמוכים, שעדיף לו להאמין בתורה כזאת. כן? תורה שמצמצמת את הנפש, מצמצמת את כוחות החיים בצורה כזאת, השמיים האלה כל כך מכניעים את האדם, שזה טוב שלא רוצים את השמיים האלה. לכן אומר הרב, יש הודעה שהיא ככפירה, יש כפירה שהיא כאמונה. יש אדם שמודה בתורה מן השמיים, אבל השמיים שלו נמוכים מדי, ויש אדם שכופר בתורה מן השמיים, כי הוא רוצה שמיים הרבה יותר גבוהים ממה שהוא יודע, ממה שהוא פגש בבית המדרש. לכן צריך גם לדעת להגדיר את השאלות. אז, כמו כן גם, למשל, שאלה של מדע ואמונה. המדע אומר כך, התורה אומרת כך, ואז מתחילים לתרץ. כן? יש קושיה, הרי התורה אומרת כך, והמדע אומר כך, אז בואו נתרץ. לפני שאתה מנסה לתרץ, תבדוק אם בכלל יש שאלה. כלומר, האם כל מה שאתה אומר שהתורה אומרת, התורה באמת אומרת, והאם כל מה שאתה אומר שהמדע אומר, המדע באמת אומר. רק אחרי שנעשה הניפוי הזה, אז נראה אם בכלל יש מקום לשאלה. לכן, אחד הדברים שצריך לברר גם, זה השאלות עצמן. יש עוד דבר שמטריד מאוד את השואלים, זה המשמעות של דקדוקי ההלכה. למה צריך שהתפילים תהיינה מרובעות? ולמה צריך נוסח קבוע של התפילה? ומדוע צריך לחכות כך וכך שעות בין בשר לחלב? ועוד כל מיני דברים כאלה. וכי לא די בתנועת הלב, בהרגשה המוסרית הכללית וכדומה. וזה נובע, וזה מצורפת לזה שאלה נוספת, והיא, אני מכיר הרבה אנשים טובים שאין להם מצוות. לא מקיימים מצוות, דווקא הם אנשים טובים. אני מכיר את הטענה הזאת. כן? אני הייתי ביפן, ופגשתי יפנים שלא שמעו לא על ישראל ולא על אביהם שבשמיים, והם אנשים ישרים וטובים. כן. כן, תוכיח לי השגחה פרטית, תוכיח לי תחיית המתים. אז פה שוב אנחנו נוגעים באותה שאלה. אתה צריך לדעת מה היהדות באמת אומרת על השגחה פרטית ולא מה שמוכרים לך בשוק. ואתה צריך לדעת מה זה תחיית המתים באמת, ואז נדע בכלל אם יש על מה לדבר. בסדר? למשל, הרבה אנשים חושבים שלפי היהדות הם חייבים להאמין שכל דבר שהם עושים הוא בהשגחה פרטית. נכון? ככה אומרים שהיהדות אומרת, נכון? רק שכל הראשונים חולקים על זה. פשוט מאוד. ארם, מה?
הוא יכול להגיד לך, לפעמים הם באים ממשפט שהם עודו, שאין אדם...
נוקף, כן, נכון, נכון, כן, כל זה, כל השימוש הבלתי נכון במקורות חז"ל. כן, הרמב"ם אומר במפורש, שהשגחה פרטית זה משתנה. יש, בכלל אומר הרמב"ם, השגחה פרטית אין על בעלי חיים, ולא על הצומח. אלא השגחה פרטית יש רק על האדם, וגם לא על כל האדם. ככל שאדם הוא יותר נעלה, ככה השגחה עליו יותר מדויקת. כך אומר הרמב״ם. אלא מה תגיד? מישהו כתב לי, נכון שהרמב״ם אומר את זה, אבל הרמב״ן חולק עליו. אמרתי לו, איך אתה יודע שהרמב״ן חולק על הרמב״ם בזה? הוא אומר, כי הרמב״ן הוא מן המקובלים, אז מן הסתם שהוא חולק על זה. אז הבאתי לו שבספר איוב, בפירושו לספר איוב, הרמב״ן מעתיק מילה במילה את דברי הרמב״ם האלה. ולא עוד אלא אומר, ויפה פירש רבנו על הרמב״ם. כן, אז איך אפשר להגיד דברים כאלה? אלא מה? בגלל שהוא למד חסידות, ובחסידות הוא שמע שהבעל שם טוב אמר שכל עלה, המסלול שלו, יש לו... מה? לא, לא, זה המלאך, זה מאמר חז"ל. אמרתי שהבעל שם טוב אומר שיש השגחה פרטית על כל עלה ועלה על המסלול שלו. וגם את זה מבינים בצורה ילדותית. מה הפירוש הדבר שיש השגחה פרטית על כל עלה? אז צריך להבין, הכוונה שיש משמעות למה שקורה לכל עלה. זה המשמעות של הדבר הזה. או למשל, תחיית המתים. אתה יודע מה זה תחיית המתים? אני לא יודע מה זה תחיית המתים, כי מעולם לא חוויתי חיים בלי מוות. ומאחר ומעולם לא חוויתי חיים בלי מוות, אין לי מושג של המשמעות של הביטוי הזה. ולכן אני מבין שיש אנשים שכופרים בתחיית המתים. אלא מה שאני כן יודע, שתחיית המתים היא האמונה היותר הגיונית מכל האמונות כולן. כי אם אתה אומר שאין תחיית המתים, אתה אומר שהמוות מנצח. כלומר שכל מה שקורה במציאות, בסופו של דבר יש משהו יותר חזק מכל מה שיש במציאות, וזה המוות. איך אפשר לקבל דבר כזה, שמי שברא את העולם ייתן למוות לנצח? ולכן הגיוני שיש תחיית המתים. איך הדבר הזה נחווה? איך מבטאים אותו? איך באופן קיומי עוברים את זה? אני לא יודע אם אפשר בכלל לדעת על מה מדובר. הרי מה שאנחנו יודעים על תחיית המתים, זה בערך מה שעובר יודע על החיים שאחרי הלידה. מה עובר יודע על החיים שאחרי הלידה? פחות או יותר. נכון, אתה צודק שאנחנו צריכים לדעת במה אנחנו מאמינים. וזה הקושי הגדול, איך אפשר לדבר על תחיית המתים. ולכן יש בסוגיה שלמה במסכת סנהדרין, כדי לדעת איך אנחנו יודעים בכלל משהו על תחיית המתים. אבל זה לא שאנחנו מבינים על מה מדובר. ולכן זאת אמונה פרדוקסלית מכמה בחינות. בסדר? אבל צריך גם את זה לדעת. אני רוצה לחזור לנושא. דקדוקי ההלכה, כן, דקדוקי ההלכה. אז אנשים אומרים, איך אפשר כל כך לדקדק בהלכה? הרי אני יכול להיות אדם טוב גם בלי זה. וכמו כן, אני פגשתי הרבה גויים שהם אנשים טובים. אנשים שלא שומרים מצוות, אוכלים חזיר, והם אנשים ישרים וטובים. אז אם אתה מחנך דתי גרוע ולא אמיתי, אתה תגיד, זה לא נכון, הם רעים. זה לא נכון, הם רעים. מה שאין כן, החברה הדתית, צדיקים כולם. זה גול עצמי, דבר כזה. אלא פשוט צריך קודם כל לדעת. אם בלי תורה אין מוסר, כן? כפי שרגילים הדתיים לומר. בלי תורה אין מוסר. אז למה הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה לגויים? הרי הוא מצפה מהם להיות מוסריים, לא? אלא מכאן אתה לומד, כי דבר פשוט. התורה איננה עושה אותך מוסרי, אלא המוסר הוא התנאי לקבלת התורה. כמו שאמרו רבותינו, דרך ארץ קדמה. לתורה. סימן שבלי דרך ארץ, אתה לא יכול לקבל תורה. דבר פשוט. אלא מה? אז בשביל מה התורה ניתנה? אז צריך להסביר לחניך היקר. התורה לא ניתנה כדי לעשות אותך יותר טוב. אתה צריך להיות טוב, ורק אז אתה יכול לקבל תורה. ויש לי אפילו הוכחה מההלכה. שבמשך 13 שנה, התורה פותרת אותך מקיום מצוות. שמת לב לזה? למה? אם זה כזה חשוב. כי במשך 13 שנה האלה אתה צריך לבנות משהו אחר, את המידות, את הדרך ארץ, את המוסר. אחרי זה נבנה על גבי זה מצוות. אז בשביל מה ניתנו המצוות? אני אגלה לכם את הסוד. בשביל לעשות אותנו קדושים. כלומר, שיהיה לנו יחס בלתי אמצעי עם האלוה. וזה לא קשור למוסר, ההפך. אם יש כבר מוסר, הקשר עם ריבונו של עולם הוא קשר בריא ומעמיק. מה אתה רוצה? לא יודע. עכשיו, רוצה להוסיף עוד כמה דברים, כי יש לנו מעט זמן ויש לי הרבה עוד מה להגיד. יש נקודה מאוד 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 בסיסית בכל מערכת החינוך כולה. וזה האמון שצריך להעניק לחניך. לבן, לתלמיד, צריך לתת לו אמון. פירוש הדבר, להאמין בכוחות שלו. למה אני מתכוון? אני אביא לכם דוגמה פשוטה. ראיתם לפעמים עדר צאן עובר את הכביש? ראיתם, נכון? בן כמה הרועה? 6. 8 במקרה המתקדם ביותר. נדבר לא בצחוק. אצל הבדואים, ילד בן 6 עוצר את הכביש המהיר, כל המכוניות, מעביר את העדר, תמשיכו הלאה. העדר הזה, זה הרכוש של המשפחה. אם העדר הזה הולך לאיבוד, אין מה לאכול מחר בבוקר. יצטרכו להמשיך לגנוב. עכשיו, אני שואל, מאיפה הילד מצא את הכוחות, מאיפה הוא מוצא את הכוחות להניג את הצום? פשוט מאוד. כיוון שמאמינים בו, הוא מסוגל. לעומת זה, תיקחו ילד בן 14 מרמת אביב, תנו לו לשמור על כבשה אחת. לא, אני אסתכל מרחוק. לא, לא, זה לא שאני לא מאמין בו. לא, לא, זה, אני מאמין בו, הוא מסוגל, אבל אם יקרה משהו, רק אם יקרה משהו, הוא לא ישים לב שאני מסתכל. כן? ואחרי שתי דקות שהוא עם הכבשה, הוא יצא, אמא! נכון? למה? כי באמת, באמת אתה לא מאמין בו. יותר מזה, אתה מטיל את האחריות על עצמך במקום עליו. וזה המשך של המוסד הנורא שאומץ בחברה שלנו, זה בית ספר התיכון. ואני אסביר למה הכוונה. בית ספר התיכון פועל כבית ספר יסודי לנערים. כלומר, בבית ספר התיכון אומרים לך, תשמע, אתה פה על פי חוק. אתה יושב על הכיסא הזה, כי אני אמרתי שתשב פה. בגלל שיש לי סמכות הורית, ואתה צריך להיות כאן. המסקנה, אני יושב כאן לפניך המורה. אני לא בחרתי להיות פה. אני יודע שמה שאתה אומר זה דברים חשובים וטובים. אני אתן לך את זה, אבל לא בחרתי להיות פה. הכריחו אותי, בצורה נעימה, להיות פה. ולכן, אם אתה לא תרתק אותי, אני אפריע לך. אתה חייב להיות מעניין. כי אם לא, אני אפריע לך. וזאת, לא בגלל שאני אדם רע, אלא בגלל שאני שונא כפייה, כי אני אדם בריא. לעומת זה, שנה אחר כך, אני מגיע לאוניברסיטה, ואני עושה הכל כדי להיכנס לשיעור של הזה ולשיעור של הזה, ולא יעלה לדעת להפריע. אני מעוניין הרי להוציא את התואר. מה? וזה משעמם, ואני עושה את הכל ולא מפריע. זאת אומרת שברגע שאני האחראי על מה שאני עושה, ומלא גם אני מוצא את הדרך איך להוציא את זה לפועל. פעם אחת הגיעה אליי איזו אישה, אמרה לי, עם דמעות בעיניים, הבן שלי לא בסדר. אמרתי, נו, ואז מה? היא אמרה, אני רוצה לדעת איפה טעיתי. איפה הטעות שלי שהבן מדרדר כל כך? אמרתי לה, את מאמינה בבחירה החופשית? היא אמרה, כן. אמרתי אם ככה, את מאמינה שלבן שלך יש בחירה חופשית? כן. אז אם ככה, את לא אחראית? מה? אני לא אחראית? אתה אמרת את זה בעצמך, את מאמינה בחירה חופשית, אז את לא אחראית? זה הוא יחליט. טוב, תודה רבה. אחרי שבוע היא מתקשרת אליי, אמרה, אתה יודע, מאז שדיברת איתי, הילד משתפר. למה? פשוט מאוד. כל זמן שאתה אומר לילד, אני אחראי על זה שתהיה צדיק, אז הילד פטור, אז אני אהיה רשע, זה בעיה של אמא, זה בעיה של אבא. עכשיו אמרו לו, לא, זה בעיה שלך. בעיה שלי, טוב, אז אני צריך להשתדל. כי אדם לא רוצה להיות רשע. ואם הוא רוצה להיות רשע, הבעיה שלו. יש גם בעיה נוספת, לא, זה העמקה של אותה בעיה. האחריות שאני לוקח על הילד, היא חלק עדין, מתוחכם, של מאבק הדורות. אני רואה בקיום שלך, בני היקר, בהצלחתך, אני רואה איום על מעמדי. זה מה שאתה מודע אומר. באופן גלוי ומודע, אני מאוד רוצה שתצליח. באיזשהו מקום, אני רוצה לשמור אותך תחתיי. אתה זקוק לי, בלעדיי אתה אבוד, אני אשמור עליך. קוראים לזה הסינדרום של האימא הפולניה, בכל עדה שלי. כלומר, בכל העדות יש אימא פולניה. כלומר, כן, בלי קשר לספרדים השני, מה?
בספר בראשית הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר שעל אברהם, שהוא יודע שהוא ישמור ויעביר לבניו את מסורת הדת. בעצם מה שאומר הרב, שמע, אני גדל פה, אני פה מביא לך דוגמה, תרצה תיקח, לא תרצה לא תיקח, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו בספר בראשית אומר, ידעתי את אשר ילמד, לא זוכר את המילים במפורש, אבל את אשר אברהם ילמד את בניו.
אני לא מצליח להתמודד עם השאלה שלך, ואני אגיד לך גם למה. כי ימצא את הפסוק.
יש פסוק בספר בראשית, אני לא זוכר אותה.
בפרק י"ח, פסוק י"ח. פסוק י"ט, כן? פסוק י"ט. כן, כי ידעתיו.
את אשר ילמד.
לא, זהו, פה אתה ממציא. פה אתה ממציא. תסתכל בפסוק, ותראה שזה לא נכון מה שאמרת. הפסוק הוא, כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. ואומר השם אל אברהם, זעקת סדום, ואמורה כי רבה, וחטאתה ותגבדה מהם. ושמע הקדוש ברוך הוא אומר בעצמו שהוא לא יודע. ארדנה ואראה, הכצעקתה באה אליי עשו, קלה, ואם לא, אדע. דווקא שמע, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא יודע. טוב, עיין רלב"ג שם. עכשיו, לענייננו. יש קושי גדול למחנך. כן, אני מדבר על זה. כן, האחריות שזה ככה לילד. האחריות, מה? לאיזה גיל? מגיל שבועיים ואילך. לא צוחק. זאת אומרת, אני מתייחס אל הילד שלי כאל אישיות. מעשה באישה אחת, זוג, באו אליי הביתה, לליל שבת. עם ילד, תינוק, עושים קידוש, מתיישבים, מתחילים לאכול. פתאום אני רואה שהאימא מחזיקה את הילד כל הזמן, היא אוכלת עם הילד בילד. אמרתי, למה את עושה את זה? היא אמרה, כי אם לא, אז הוא יבכה. אמרתי, רק, מה? תביא לי אותה. טוב, בלי ברירה, הביאה לי את הילד. לקחתי את הילד ביד, אמרתי לו, חמודי, עכשיו זה הזמן ללכת לישון, אז אתה עכשיו הולך לישון. שמתי אותו במיטה, הוא נרדם. עכשיו, היא לא האמינה, אבל זה מה שהיה. עכשיו אני אסביר לך מה עשיתי. הוא היה בן חודשיים, בסדר? עכשיו אני אסביר למה הכוונה. אם אתה מתייחס, לא זה מאוד חשוב הנקודה הזאת. אם אתה אומר הילד יבכה אם אני אעזוב אותו, אז זה נראה ממש אמהי, נכון? זה נראה שממש אכפת לך מהילד. זה לא נכון. אתה הופך את הילד איזה מין מכונה בלתי נשלטת. הוא מסכן. זה אחד שיודע לעשות צעקות, ואם לא תופסים אותו, אז הוא בוכה. אז אתה לא התייחסת אליו כאל בן אדם. אני, כשלקחתי אותו ביד, מה עשיתי? התייחסתי אליו כמישהו שמבין מה שאומרים לו. אז הוא הבין. פשוט מאוד. אז זה בעיה שלו. זאת החלטה שלו. זאת החלטה שלו. מה? אז אם הוא צריך לבכות, סימן שהוא צריך לבכות. כלומר, את החום הוא יקבל. הבעיה היא שהוא חושב שזאת הדרך הנכונה להשיג את החום. אז זה צריך להסביר לו, תשמע, יש זמנים שישנים, יש זמנים שנמצאים בידיים של אמא. ברגע שאתה מדבר איתו, הוא מבין. זה כלל גדול. כן, אותו דבר לגבי ההרגשה הזאת. אני, אתה צריך אותי, אתה חלש. אגב, זה בעצם הפיתוי של כל מערכת חינוכית, שהיא מתייחסת אל החניך כאל יצור חלש מלא סכנות, ושצריך להגן עליו מפני הסכנות. ברגע שאני אומר לך, תשמע, אתה אדם שנמצא בסכנות, וצריך להגן עליך, אז אני גם אומר לך שאתה מחויב להיות חלש. כי החניך אומר, המורה אמר שאני חלש. אם אני לא אהיה חלש, אני לא בסדר. כי אני מאכזב את הציפיות שלו. זאת האמת. לכן אני חייב להיות חלש. וברגע שאני אתגבר ולא אהיה חלש, מרוב נקיפות מצפון אני גם אקשל. ואספק הוכחה לצדקתו של המורה. מובן? מה שאין כן. מה?
זה קיצוני גם יכול להיות לכיוון השני.
שמה?
לתת לו להיות עצמאי מדי, בלי לקבל את התמיכה והסיוע.
לא, הוא לא צריך לא תמיכה ולא סיוע. מה שהוא כן צריך לקבל ממני, זה מה שהוא לא יכול לקבל מעצמו, וזה הידע. הוא צריך לקבל את הידע. לי יש ידע, ולא אין. אז אני מספק לו.
מה עם רגש?
רגשות? כמה שאתה רוצה, תשפוך רגשות כמה שאתה רוצה, לכל הכיוונים, מה הבעיה? רגש זה כמו קצפת. אתה יכול לשים הרבה, אתה יכול לשים מעט, איך שאתה רוצה. עכשיו, ולכן יש קושי מסוים למחנכים לקבל את זה שהחניך יש לו חיים משלו ומאוויים משלו. לא הצלחתי לגמור את לימודי הרפואה, אבל הבן שלי יהיה רופא. לא הצלחתי לגמור את השס, אבל הוא יגמור את השס. לא הצלחתי באתלטיקה, אבל הוא יהיה חזק בספורט. כן? תבין מה שזה עושה? זה בעצם לרצוח את הילד. זה לומר, אתה בעצם השלכה של האישיות שלי. לך אין אישיות. אתה בעצם רואה אותו כהמשך שלך. אז בעצם אתה כופר בזכות שלו להיות הוא. וזאת אחת הבעיות של בנים של אנשים צדיקים. הגמרא אומרת שאינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. למה? בגלל שאם אדם הצליח להיות צדיק, אף על פי שאביו צדיק, זה סימן שהוא צדיק באמת. בגלל שהנטייה הטבעית של האדם זה להיות הופכי לאב כדי לבסס את הזהות שלו. ואז למרות שאבא שלו צדיק, הוא הצליח להיות צדיק. אז צדיק בן צדיק, כל הכבוד לו. כן? מה אתה אומר? כן? נו. אתה יכול להגיד לו ככה. התחתנתי מאוחר, מניסיוני זה לא טוב. מסרתי לך ידיעה. עכשיו, אם אתה אומר לו, אני התחתנתי מאוחר וזה רע, ולכן אתה תתחתן בגיל צעיר, זה לא טוב. כי אתה אומר לו, מה להיות? ואם הוא רוצה להתחתן מאוחר, בעיה שלו. אותו דבר, אז לכל זה היה קצת סטייה מהנושא של השאלות באמונה של בני נוער, אבל זה חשוב, כי זה מהווה חלק מהאינטראקציה שלנו עם בני הנוער. אז אני רוצה פה רק לחזור לשלושת העקרונות הבסיסיים שעלו מכל השיחה רחבת הפרטים הזאת, מרובת הפרטים הזאת. א', הלגיטימציה של השאלות ושל היצרים. 2, ההקשבה לשאלות. ג', האמון שצריך להינתן לחניך בכל ההתפתחות שלו. תאמין ביכולתו להתמודד. ברגע שתאמין ביכולתו להתמודד, אז אתה תראה שהוא גם ידע איך להתמודד. או שלא.
רגע, אני חשבתי ש...
מה? איפה השואל? אני לא רואה. קצר. כן, הגדרת השאלה. אתה צודק. האמת היא שיש מיליון דברים שאני אמרתי, אבל כפי שאמרתי כבר השעה 4:05, אז בזאת אנחנו מסיימים. תודה רבה על הקשבתכם הדרוכה. שלום.